שמבטיחים להם כל מיני מרתקים ודברים טובים, ואז הם לומדים, פרסים, נותנים להם פרסים, עושים להם מבחנים ואחר כך נותנים להם כל מיני פרסים, כדי למשוך אותם ללימוד, ולאט לאט אחר כך הם יתרגלו ללמוד תורה ומתוך זה יבואו ללשמה. השאיפה צריכה להיות באמת להגיע ללימוד לשמה, דהיינו, שאדם לומד, מה זה לשמה בכלל בתורה? אדם לומד לשם התורה. לא בשבילו, בשביל שהתורה יתגלה בעולם, בשביל שריבונו של עולם, אור תורתו יופיע בעולם, שישפיע עליו ועל כל העולם כולו. לשם ידיעת התורה, לשם לא לשם מטרה שמשתמשים כמובן בכבוד ולהרוויח כסף או משהו כזה בלימוד התורה, אלא בשביל לרבות אור תורה בעולם. אם אדם לומד בשביל שהוא יהיה מלא בתורה, גם כן יש בזה בחינה של לשמה. עוד יותר לשמה, לומד בשביל התורה, לא בשבילו, בשביל להכניס את התורה אליו, אלא בשביל שהוא יהיה בן, לא בשביל שהוא יהיה בן תורה, אלא בשביל שיהיה תורה בעולם. בשביל שאור התורה יופיע. אבל זה, אני רוצה לומר, זה צריך לעבוד על זה. ומי שלא עובד ומתקדם כל הזמן בלשמה, הוא לא מתקדם כבן תורה. ומי שלא לומד לשמה, ולא מתכוון לזה, אז זה בכלל הוא לא מתפתח כבן תורה. בן תורה צריך להיות אדם שלומד תורה לשם התורה שלי, ולא לשם מטרות אחרות. לא לוקח את התורה ומשתמש בה לדברים אחרים. כפי שבאדם בתחילת לימודו, הוא חושב על עוד דברים, הוא מתכבד בזה וכדומה, אבל צריך לאט לאט לחדך את עצמו, שהתורה תהיה באמת, אדם ילמד לשמה. להכיר את ערך התורה, ולהבין שבכלל להשתמש בתורה לדברים אחרים זה פשוט בלתי אפשרי. כמו שלא יעלה על הדעת שאדם ייקח ספר תורה, ויחתוך ממנו חתיכות, ויחתוך בזה אוכל או משהו כזה. חס וחלילה, לא יעלה על הדעת דבר כזה. אז אותו דבר להשתמש בתוכן של התורה, לדברים עם אחרים, זה עוד יותר חמור, זה לא פחות חמור. זה כן, גם, זאת אומרת, על זה מצווה ללמוד בשביל מישהו שיבריא. אבל כתוב על מה אומרת במסכת ראש השנה, שמי שנותן צדקה על מנת שתהיה בריא, אז הוא צדיק. הגם שהוא נתן את זה כאילו לא לשם שמיים, אבל מכיוון שבטוח שלא יתכבד, גם אם בקשתו לא תתמלא, זה סימן שזה נתן את זה בשביל לתת, בשביל לתת את הצדקה. וכן זה אותו, אותו דבר, לימוד התורה. אדם למד תורה ואחר כך לא הייתה תוצאה שהוא פלל, שהוא רצה שהיא תצא, הוא לא מצייר על זה שהוא למד תורה. אז הוא למד תורה בעצם הוא נשמע, אז רצה שזה גם יהיה זכות לכם. האם התרת נדרים של ערב ראש שנה נועיל לעתיד גם לדברים שהאדם יעשה שלוש פעמים? כן, בהחלט. אני שמעתי גם, נדמה לי שאני שמעתי את זה שגם ראשו נזל מיום בחמאל.
שהקבלה שאנחנו מקבלים בערב ראש שנה ואומרים שכל מה שיעשה שלוש פעמים, כל מה שידור, לא יהיה נדר, זה באמת מבטל את כל הנדרים שאדם ידור, אם הוא שכח שבערב ראש שנה הוא ביטל את הנדרים. אם הוא זוכר והוא אומר, אף על פי שביטלתי את הנדרים, אני רוצה עכשיו לנדור, הנדר חל. אבל אם הוא סתם נדר ולא זכר שהוא ביטל את הנדרים בערב ראש שנה, בעצם הביטול הזה מועיל לבטל את הנדרים. אם אדם ממש נדר, לא יודע אם משתמשים בזה לגמרי, אבל על שלוש פעמים, שאדם בכלל לא התכוון לנדר, הוא ישב, שלוש פעמים הוא בא ברבע לתשע לסדר, אחר כך הוא בא בעשרה לתשע, אז הוא עבר על נדר, כי הוא בא תמיד ברבע לתשע. זה לא נדר. אדם לא מתכוון שיהיה נדר. כל דבר שאדם נוהג שלוש פעמים, הוא לא מתכוון. אז זה חומרה, חיישינן, שם הפן, אדם קיבל עצמו קבלה קבועה, לכן אנחנו מבטלים בערב ראש שנה, ואז כל הקבלות האלה אינם קבלות, וזה לא נדר, זה הרגלים טובים שצריך להמשיך בהם, שמאדם עשה שלוש פעמים דבר, טוב מאוד להמשיך בדברים טובים, אבל לא בתורת נדר. והזהירות להגיד בלי נדר היא עידור נוסף. כל נדרי, תראה שם בפירוש של הזוהר. רגע. כן. מה?
אם אדם ישכח שהוא
והוא ידור, הנדר לא יחול. אבל אם הוא זוכר, הוא יכול, כמו שהוא אמר שהוא לא קיבל עצמו שהוא לא רוצה שהנדרים יחולו, עכשיו הוא יכול לבטל את הקבלה הזו. עכשיו הוא יכול להגיד, היום אני לא רוצה את מה שקיבלתי שלא יהיו נדרים, אני רוצה להתחיל לדור. או רוצה, הנדר הזה אני רוצה כן לדור אותו. שאר הדברים לא, אבל נדר הזה כן רוצה לדור. הוא יכול לדור. הקבלה הזאת היא לא מחייבת באופן כזה שאי אפשר לחזור בה. מה? כן. אם אדם, איך אדם נודר? אם אדם אומר דבר, יש ידות, יש נדר מלא, זה כשאדם אומר שהפירות האלה אסורים עליי כקורבן או משהו כזה. או אם יגיד, אני אוסר עליי את הפירות האלה לאכול, זה גם כחל נדר. גם קובע בפיו שהוא אוסר את הדברים עליו. דבר זה אסור עליי. אני לא אוסר עליי להיכנס לבית פלוני, לדבר עם פלוני. זה נדר. צריכים ללמוד מסכת נדרים. רעב אמות. כאן יש בקשה, יש שאלה, בקשה, לדבר על ימי התשובה בחול המועד. לא הרבה מהישיבה, כן. אני כבר קצת התייחסתי לימי חול המועד, ואני בבחינת אין צריך לומר, תלמידי הישיבה ובעיקר אלה שנשארו פה ביום אחרי יום כיפור ולא מיד נסו, אז בוודאי לא צריך להגיד להם איך נחגוג את חול המועד. חול המועד, אם נחגוג אותו מועד או חול, חול המועד. בוודאי שעניינו של חול המועד זה ימי התרוממות של תורה, של קודש, ולא להשתמש בהם כימי חופש באלמה. כמו שאני אמרתי, שלא שייך לצאת לטיולים בוודיות, טיולים ארוכים וכו'. ואני מבין שיש איזו התארגנות לאיזו פעילות של קירוב רחוקים בתל אביב. מצד אחד, הדבר הזה יכול, אם הוא... אני יודע שיש כמה שהיו בפעילות הקודמת ויצאו מאוד מאוד בתחושה שזה היה טוב, פגשו אנשים, נוצרו קשרים ויש מזה משהו. אז אני כבר הזכרתי, התייחסתי לזה קצת, נדמה לי בשבת בסעודה שלישית. לקרב רחוקים זה מצווה גדולה 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 מאוד. הזוהר מרחיב על זה הרבה מאוד. אם מישהו זכה לקרב מישהו ולהפוך אותו מאדם שלא שומר מצוות לשומר מצוות, אין זכות גדולה מהזכות הזאת. זה דבר נפלא. אבל להתקרב לרחוקים זה לא מצווה. לקרב רחוקים זה מצווה. יש כאלה שחושבים שהעיקר זה ביחד נהיה. נראה להם שהדתיים הם נחמדים. והם לא נושכים, ואין להם קרניים. ולשנות להם את הגישה, כי הם חושבים שהדתיים זה, מי יודע, איזה בריאות אלה חשוכים, מאיזה דורות קודמים. וגם נראות להם שהם אנשים מהיישוב. אני לא רואה בזה מטרה. אני רואה מטרה, אם אפשר לקרב רחוקים, פירושו של דבר, להשפיע עליהם, להתקרב. אני לא חושב שאפשר להשפיע על מישהו שלא רוצה לקבל השפעה. רק מי שמחפש את הדרך להיות מושפע, אפשר להשפיע עליו. ויש כאלה שמסתובבים ברחוב, ומחכים, אולי אפילו רק בתת הכרה, לא באופן מודע, מחכים לאיזו הזדמנות של פגישה להתקרב ליהדות. אבל אני רואה את התופעה הזאת בצבא. זאת אומרת, אני לא רואה בצבא, אבל אני שומע מה שקורה שלפעמים, דווקא בצבא, בחורים שלא ראו אף פעם דתיים, ולא שמעו על קיום מצוות בכלל, באים לצבא ומתחברים אל הדתיים ורוצים לדעת להכיר ומתקרבים ליהדות. מעצמם ממש מחפשים. יש בודדים כאלה שהצבא קירב אותם. הצבא גרם להם להתקרב על ידי המפגש עם דתיים שיש בצבא. גם כאן אני אומר, מי שיוצא צריך לדעת, המטרה שלנו זה לא ליצור קשרים חברתיים עם הציבור הרחב, ולא עם הנוער, אלא מטרה לקרב. לא לעשות את זה בצורה שזה לא יקרב, כמובן, לא יתנפל עליהם, להגיד, תפוס אותם בכוח, ולהניח עליהם תפילין, ומי שלא יחטוף, מי שלא יסכים להנחת תפילין, או ליטול לולב בחול המועד, אז אחת דתו להתבזות, או לשבת בסוכה, אני יודע איזה אמצעים ינקטו בים שם, בימים האלה, אבל כל פנים, המטרה היא לקרב, כמו שאמרתי. ואם זה רציני, יש מקום להמשיך את הקשר. אם הסתם, האדם מתעניין, מה אכפת לו לשמוע קצת על הדתיים וזה, אבל לא עולה בדעתו להתקרב בכלל וכדומה. לא יודע אם כדאי להשקיע השקעה כדי לספק סקרנות של אנשים רחוקים שלא מכירים מה זה יהדות, והם פוגשים בעתי, הוא רוצה לספר להם, למה לא, זה מעניין, כמו שמעניין אותם דברים אחרים, מהטבע ומהנוף ומדתות, אז מעניין אותם גם הדת היהודית, גם קרוב אליהם, יכול להיות גם מעניין. צריך לדעת מי מישהו באמת מתעניין וחפץ, יש לו עניין בזה. ואז אם זוכים לקרב מישהו, זה מצווה מאוד מאוד גדולה. יכול, כן, בהחלט. אז צריכים לפתח חוש, אני אומר, במה להשקיע ומה לא. אבל אני אומר, אם מישהו, עכשיו, הנסיעה הזאת לתל אביב, היא מחייבת באמת התאמה, ומי שמתאים ויכול לתרום, זה יכול להיות דבר מאוד, מאוד חשוב. אבל אני בהחלט אומר גם את ההסתייגות, שמי שחושב שהמפגש הזה, הוא ישפיע עליו לא טוב, כמובן, לא חייב אדם דווקא לפגוש בנות לקרב אותם. יש גם בנים שם בתל אביב. אפשר גם, איתם אין כל כך סיכון, כן? אז אם מי שחושב שמתאים, אני חושב שזה יכול להיות דבר מאוד מאוד גדול, דבר חשוב. כי אם מתוך ריבוי אנשים בסוף אחד יתקרב, לכולם שותפים בזכות הזאת. ויכול להיות שכמה, אחד או שניים או שלושה, בכל זאת איזשהו קשר ייווצר, כי עובדה היא שיש אנשים שמתקרבים, ובדרכים האלה. חב"ד מצליחים מאוד מאוד על ידי הנחת תפילין ועל ידי קיום מצוות למשוך אנשים לחזור בתשובה. אדם קיים מצווה, מצווה גוררת מצווה. אז אם אפשר לזכות אנשים בלולה ואחר כך זה משפיע, מה טוב? לשבת בסוכה, לשמוע דבר תורה, יכול להיות שזה יגרור הלאה. לכן אני אומר שיש מקום, אם במקום לשכב על המיטה, במקום לעשות כלום, זה בוודאי יותר חשוב ומועיל. ובמקום, אם אדם יקבע לו שהוא חייב ללמוד את סוכה מההתחלה ועד הסוף במסכת, בחג הסוכות, ואין לו פשוט פנאי לניסיונות האלה, באמת יותר טוב אולי ללמוד כל המסכת. זה, השיקול הוא כמה אתה מפסיד וכמה אתה תורם. אז אם אתה לא מפסיד הרבה, אז כדאי לתרום את התרומה הזאת. מה? אני מציע שהקשר הוא יהיה לא קשר מתמשך. אחר כך צריכים לקשר אותם עם ראש יהודי, ושהם יהיו שייכים למסגרת הזאת. מה?
ראש יהודי מנחים את האנשים לקשר מתמשך.
אני לא חושב. לגבי אברכים זה דבר אחר, לגבי בחורים זה דבר אחר. אברכים שהם כבר למדו הרבה שנים בישיבה, אם הם... גם הקשר הזה אני חושב יהיה יותר קשר עם בר תועלת, אז אני חושב שיש מקום שאברכים ייסעו פעם בשבוע או פעם, מינימום פעם בשבועיים למפגש כזה, יש לזה מקום, אבל בחורים בשנים הראשונות של הישיבה אני לא חושב. הקשר יכול להיות פעם, פעמיים, שלוש, אחר כך צריכים לחבר אותם ממישהו יותר מבוגר. אתם מבינים שבחור בשנה הראשונה, השנייה, השלישית בישיבה, התרומה שלו לבחור מתקרב היא מצומצמת. היא יכולה להיות חברתית, אבל לא צריך להפגיש אותם עם מישהו, עם עוצמה, עם מסגרת של שיעור, או עם איזה אברך יותר מבוגר. ולא, הקשר הזה, הוא לא יכול ליצור קשר של תשובה. זה צריך להיות קשר של תלמיד עם רב. רב יחסית, כן? אבל לא ש... קשר של צעירים. מה? מה פירוש בעייתי? אם זה באמצע הסדר, זה בעייתי. מתי נגמר הסדר? מתי שולחים לישון? אתם יודעים, שאלו את הנציב, מה הסדר היום בישיבה? אז הוא אמר שבשמונה ארוחת בוקר, ובאחת וחצי ארוחת צהריים, ובשמונה בערב ארוחת ערב. נו, והלאה? אומר השאר, לומדים. הסדרי הישיבה הם, יש מינימום, זה שאדם צריך שכולם יהיו ביחד ולא אחד ישן בבוקר ואחד ישן בלילה וכו', כדי שיהיה איזה מסגרת ביחד. אז יש סדר בוקר ויש סדר אחר הצהריים ויש סדר ערב, אבל בעצם זה המינימום, ותלמידי הישיבה גומרים את הסדר שהולכים לישון. אין פער בין ההליכה לישון ובין הסדר. נתפרק בין הזמנים. בשביל זה עשינו בין הזמן, ועכשיו אתם נוסעים. אני אומר את זה כי אני שמעתי שמועות, אז אני מתייחס אליהן. אני לא ידעתי שזה יכול להיות אחרת בכלל. אני יודע ש... אדם מסיים את הסדר, כמה זמן שלוקח לו קצת להתכונן לשינה, והולך לישון. לא, הסדר נגמר אחר כך... שיחות, שיחות נפש, בירורים. אם לא עכשיו, אם אתה, אם לא נלמד עכשיו ונשקיע את הכוחות ונעלה מעלה מעלה, מתי? טוב, השעה 12, לפי שעון החורף. אני רוצה לברך את כולם בברכת חג שמח. תמיד אני אומר, בדרך כלל לתלמידים החדשים, הדברים מתייחסים, ששינה בסוכה זה ממצוות התורה, וצריך לעשות מאמצים גדולים מאוד לישון בסוכה. ויש כל מיני שאלות, אנשים שאלו אותי, שאחד בא לבקר אצל קרובי משפחה, ושם מפחדים שהוא ישן בסוכה. איזה מקום יותר שמור מסוכה, אני לא יודע. בבית פחות מסוכה. סוכה זה, אתה נמצא בתוך מצווה. כתוב שמצווה מגנה בשעתה, כך כתוב. אחרי זה, תורה היא מצילה לטווח ארוך. ותורה ומצווה בשעתה. אתה נמצא בתוך המצווה, זה מצווה יחידה שאתה עטוף בתוך המצווה, גם ציצית. ופה אתה כולך בתוך המצווה, מה, איזה סכנה יכולה להיות? על שמחת תורה דיברנו. אז אני רוצה לברך את כולם בחג שמח. מה? על הזהירות בדרכים. נכון, אני מסכים לחזור לדבר על זה. לנהגים הצעירים, יש, אני חושב שזה דבר, כל אחד צריך לדעת, שלשמור על חוקי התנועה, חוקי הזהירות של התנועה, אני לא מדבר על איפה להחנות, שזה גם, זה חוקי של יחסים בין אדם לחברו, אבל גם זה צריך לשמור, אבל לשמור על חוקי הזהירות הם מדיני פיקוח נפש. כבר אמרתי, שאילו בזמן המשנה היו מכוניות, אין לי ספק שהייתה על זה שהיו כמה פרקים של הדרכה איך לנסוע בזהירות. אין לי ספק. כל חוקי התנועה היו נכנסים בתוך המשנה. שאסור לעבור קו לבן, ושאסור לעקוף במקום שלא רואים, אתה לא רואה מה לפניך, וכל חוקי, ולשמור מרחק, ולא לנסוע במהירות מופרזת, כל הדברים האלה היו כתובים, אין לי כל ספק. מכיוון שהם דברים שנוגעים ממש להלכות פיקוח נפש. ולכן כל אדם צריך לנסוע בזהירות להלכתה. ואם הוא נסע לא בזהירות, ובסוף לא קרה שום דבר, למה? כי בסוף הוא הצליח ככה לעבור בסיבוב שם, כמעט הייתה תאונה, אבל עבר אותה. למה? כי הוא עשה עקיפה במקום לא זהיר, ובאה מכונית ממולו, אבל הוא הצליח להיכנס בחזרה למסלול שלו, ולא קרה שום דבר. יורד לו, אין לי כל ספק, שיורד לו מזכויותיו על המעשה הזה שהוא עשה. הוא לא יחשוב שהוא יצא בחינם. הוא לא פגע ולא נפגע, הוא כן נפגע. הוא לא פגע, אבל הוא כן נפגע. מפני שאם הצילו אותו מסכנה, זה, הוא מפסיד מזה הרבה. אבל גם אסור לעשות את זה. הוא עבר איסור על איסור. ולכן, אדם, כל אחד צריך לדעת שהוא נוסע, בעיקר נהגים צעירים שעוד לא רגילים כל כך, הם חושבים שרגילים. אבל עד שמתרגלים, עד שבאמת נהג, הוא נהיה נהג מנוסה, זה לוקח כמה שנים. אחרי חודש, הנהג הצעיר חושב שהוא נהג מצוין. אחרי חצי שנה הוא אומר, מה, קודם, אז לא נהגתי טוב, עכשיו אני כבר נהג מצוין. אחרי שנה מתברר לו שהוא נהיה עוד יותר טוב נהג. אז לכן, לא לקחת סיכונים ולנסוע בזהירות, זה ממש חשוב. ואני חושב, אומר עוד דבר, אפילו לא רק מבחינת הזהירות, גם מבחינת חילול השם. נגיד קידוש השם, נגיד בצורה חיובית. אם אדם לא נוסע בזהירות, ורואים שהוא בחור דתי, זה פגיעה בכבוד בתורה. אם אדם לא מנומס בנסיעה, לא צר על יד מעבר חצייה לתת לעבור וכדומה, אדם צריך להתנהג בנימוס ובלארג'יות, ואף פעם לא למהר. אין לאף מקום צורך למהר שמצדיק נסיעה במהירות. יש כאלה שנוסעים ללוויות של מישהו היה בתאונת דרכים, נוסעים במהירות הבזק להגיע ללוויה בזמן, למי שנרן בתאונת דרכים, מפני שהוא נסע מהר, או מישהו אחר נסע מהר ופגע בו. יש דברים אבסורדיים. לא לחתונה, לא יקרה שום דבר אם אדם ניסע בזהירות, ולא לדברים הפוכים, לצד דברים עצובים, ולא לאיזה סיבה שהיא מצדיקה לנסוע במהירות ולא בזהירות. לא תמיד המהירות היא חסרת זהירות, אבל צריך לנסוע בזהירות, וגם צריכים להשתדל לנסוע לפי החוק. כמובן, לפעמים אדם יצרו תוקפו בעניין הזה, ולא מצליח לנסוע נכון, אבל צריך לעשות את כל המאמצים האלה שלא לעבור על החוק ולנסוע באמת בזהירות. יש לכם עוד איזה דברים שהשמטתי שלא אמרתי? מה? אז תראו, אנחנו, אם יכולנו לסגור את המתחם, זה היה באמת עדיף. אבל זה לא אפשרי. הם כנראה רוצים את קרבת הישיבה. יש להניח שחלק עושים את זה בגלל הסיבה הזאת, וחלק רוצים לקצר את הדרך. אבל אני לא רואה דרך איך אנחנו סוגרים את כל המתחם של הישיבה. לא, זה לא יתקבל יפה. הם יתחילו להגיד, בחורי הישיבה, סף הרגישות שלהם כזה גבוה, שכל מה שבחורה עוברת הם מסיק אותם. לא, למה צריכים אני חושב שאני לא יודע דרך לזה. ברוך השם, כולם כאן הולכים בצניעות. אני לא יודע אם יש לנו דרך למנוע את הדבר הזה. אם היה לנו דרך, היינו עושים את זה מהרבה סיבות. טוב שהמתחם הישיבה יהיה סגור, והוא יהיה לעצמנו, אבל אני לא רואה מה אנחנו נעשה שערים. הרי באים לישיבה מכל הצדדים. נעשה רק שיהיה פתח אחד, זה לא נראה לי אפשרי ברגע זה. זאת אומרת שמי שירצה ללכת למכולת, הוא צריך לעשות סיבוב ואנחנו נסגור את מכל השערים. אולי פעם נעשה את זה, אולי זה יכול להיות, אני צריך לשקול.
הערבים יעשו
את זה. מה? אני אומר לכולכם חג שמח. היה לנו נחמד מאוד 40 יום האלה. הישיבה עלתה לקומה חדשה, הלימוד התוסס בבית המדרש, הגודל גם בחגים, ברוך השם, הייתה נחת רוח, אני חושב, לנו לכולם מהיחד הזה. תביאו את כל מה שקיבלתם כאן, תביאו הביתה, ובעזרת השם יהיה לנו לכולם חג שמח, להתראות בשמחת תורה.